של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
סקיני מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
שלום, אחר צהריים טובים, אני ענבר אם, אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי בחמש אחר הצהריים. למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה, אני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס, מהבראה לצמיחה. המטרה של התוכנית לדבר על כלכלת המשפחה וכסף מכל מיני זוויות. כל השידורים הקודמים של התוכנית נמצאים בספוטיפיי, ביוטיוב, באפל פודקאסט, חפשו סקיני מינוס, כנסו, סמנו עוקב לקבלת תכנים נוספים. פרגון מיישר קמטים, אז דרגו את התוכנית חמישה כוכבים. היום 783 באוקטובר, ועדיין שני אחים שלנו בעזה, רסל רן גווילי וסונית טיסק רנטילק. ואם אתם זוכרים, ככה בדיוק הסתיים מבצע צוק איתן. השארנו שם שניים. אז השארנו את הדר גולדין ואורון שאול. והמשכנו הלאה. ותוך עשור נחטפו עוד 251 אזרחים במחדל שביל העשירי. אז לא הבנו את המשמעות. אבל על הטעות הזאת אנחנו לא נחזור. אנחנו מחכים שכולם יחזרו הביתה ולא נוותר עד השבת החטוף האחרון. שני דברים משמעותיים קרו השבוע. דבר ראשון, בנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז. כתוצאה מכך, ריבית הפריים תרד מ-6% ל-5.75%. מדובר בהורדה ראשונה מזה שנתיים. בין הסיבות לכך שבנק ישראל הוריד את הריבית, האינפלציה בישראל נכנסה עמוק לתוך היעד שקבע הממשלה בין 1% ל-3%. האינפלציה עומדת כרגע על 2.5%. בנוסף, בחודשים הבאים כנראה צפויים מדדים שליליים, ולכן בנק ישראל לא צריך לחשוש יותר מהתפרצות של עליית מחירים. בנוסף, בנק ישראל מסתכל על מה שקורה בעולם, ותמיד חשוב לשמור על איזשהו איזון ומרווחים קטנים בין הריבית בישראל לריבית בארצות הברית. הפדרל ריזרב בארצות הברית הוריד את הריבית החודש, והערכות שגם בחודש הבא הוא יוריד את הריבית, ולכן יש פה מקום להוריד את הריבית. אבל מי שמצפה להורדות נוספות, בחדות זה לא יקרה. בנק ישראל מתכנן עוד שתי הורדות בלבד במהלך 2026. לנוטלי המשכנתאות וההלוואות השונות, הורדת הריבית מוזילה בטווח ארוך את הסכום הכולל של ההלוואה, אבל כרגע בהחזר החודשי מדובר על חיסכון של בין 60 ל-200 שקל, כמובן תלוי בהיקף ההלוואה והמבנה שלה. בראייה של השקעות, זה נותן רוח גבית לשוק ההון. הורדת הריבית תגרום להורדת ריבית גם בפקדונות הסולידיים, וככה שבעצם אנשים שמחפשים תשואה יעבירו את הכסף שלהם לבורסה. דבר שני, השבוע ציינו את יום המאבק באלימות נגד נשים. אלימות בזוגיות לא תמיד משאירה סימנים כחולים, לפעמים היא משאירה סימנים בנשמה, ב- בביטחון, בחופש. לפעמים היא בכלל לא נראית כמו אלימות. היא לובשת צורה של דאגה, של שליטה לטובתך, של, של מגבלות קטנות שנראות כמו כלום. והיא כל כך שקופה עד שהיא מסוכנת. אחת מהצורות השקטות והחמורות ביותר היא אלימות כלכלית. וזה קורה בכל מקום. אלימות חוצה השכלה, מעמד, דת, מגזר, עדה. אף אחת לא חסינה. איך נראית אלימות כלכלית? אין לך גישה לחשבון הבנק שלך? מסתירים ממך מידע על הרכוש? לא נותנים אשראי, כרטיס, אשראי, צ'קים? כל הוצאה שלך נבחנת בזכוכית מגדלת, נוצרים בדרך החובות על שמך שאת לא יודעת עליהם, מונעים ממך לצאת לעבודה או לבנות קריירה. הרבה פעמים זה מתחיל בקטן, זה כמעט לא מורגש, עד שיום אחד את קולטת שאת תלויה. ותלות כלכלית היא תלות רגשית, ותלות כלכלית היא קרקע פוריה לפגיעה. הסיבה המרכזית שנשים נשארות במערכות יחסים אלימות היא הרבה פעמים היעדר ביטחון כלכלי והפחד להיות בלי כסף. בעיניי, כסף הוא חופש. הוא לא קונה עושר, אבל הוא קונה ביטחון. הוא קונה לך עצמאות ויכולת בחירה. הבחירה האם להישאר בנישואין מתוך רצון ולא מתוך תלות. הבחירה לעבוד במקום שטוב לך. הבחירה לגור איפה שמרגיש לך נכון. אומרים שידע הוא כוח, אבל בעיניי ידע הוא לא כוח. הוא פוטנציאל לכוח. אם לא תעשי כלום, לא יקרה כלום. אז עכשיו, תקחי את העתיד בידיים שלך ותבני לעצמך חופש כלכלי. תבני לעצמך יכולת בחירה וביטחון. מי שצריכה עזרה מיידית בנושא אלימות, הטלפון לסיוע ראשוני באלימות הוא 118, ולפנייה שקטה בהודעת טקסט 050-2270-118. אני חוזרת על זה שוב. המוקד לסיוע באלימות 118, ובהודעת טקסט שקטה 050-227-0118. אנחנו נצא להפסקה קלה, ומיד אחריה אנחנו ממשיכים בתוכנית מאוד מעניינת.
Thank you.
סקיני מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
פרויקט מימון המונים קיים כבר הרבה שנים, אבל עד היום בדרך כלל השתמשו בזה, או בוא נגיד עד לאחרונה, בדרך כלל השתמשו בזה למטרות עסקיות. בשנתיים האחרונות, פרויקט מימון המונים תפס תאוצה בתודעה הציבורית, כשיותר ויותר עמותות ואנשים פרטיים מגייסים כסף, אם זה לצורך תרומה או לפעילות חברתית. אם ניקח רק דוגמאות מהזמן האחרון, שורדי שבי, טקס זיכרון עממי של לשבי לאוקטובר, עזרה למילואיניקים, תרומות לחולי סרטן ועוד ועוד ועוד. לכן היום הזמנתי את גליה שכטר. שלום גליה.
שלום.
גליה היא מנהלת שיווק ואסטרטגיה ומלווה אנשים בגיוס מימון המונים. ואני הזמנתי אותך היום שנדבר על הנושא הזה מכל מיני זוויות.
איזה כיף, נושא כל כך חשוב. ואני ממש רוצה להעביר את המסר של המימון המונים ככלי שאפשר לעשות בו הרבה הרבה דברים טובים.
אז יאללה, בואי נתחיל.
אז אני אגיד שאני נחשפתי לנושא של מימון המונים בסביבות שנת 2011, באתר בחול שנקרא קיקסטארטר. אין לי מושג איך הגעתי, לא הצלחתי לשחזר מה בדיוק עשיתי שם, ותמכתי פעם ראשונה בפרויקט, וזה הדהים אותי שהקהילה יכולה, אנחנו כפרטים בקהילה, יכולים לעזור אחד לשני, להגשים חלומות. זה אמרתי, וואו. ומאוד עניין אותי הנושא, והתחלתי לחקור בו, קודם כל באמת כתומכת, תמכתי בכמעט 50 פרויקטים בתחום הזה של גיוס מימון המונים. בנוסף לזה, גם עשיתי עבודה בלימודי התואר הראשון שלי, נושא של מה המוטיבציות של אנשים שתומכים בפרויקטים של גיוס המונים. כמובן התחלתי ללוות במהלך השנים אנשים ביזמים, יזמיות שיש להם בעצם מטרה שהם רוצים לממש, ואני מלווה אותם, וגם בעצמי הובלתי פרויקט של גיוס מימון המונים במסגרת פעילות שהייתי בה של עמותה, כחלק מהאקטיביזם שאני עוסקת בו מעל 13 שנים, ובעצם הובלתי את הגיוס כיזמת. אז אני ממש מכל הכיוונים, פקיעה, מכירה. כן.
איזה כיף. אז אני רוצה לשאול אותך, מתוך באמת יש לך כל כך הרבה ניסיון, יש סוגים שונים של גיוס פרויקט המונים, נכון? זה לא רק סוג אחד.
נכון. אז אני רוצה להגיד שאני חושבת שהסוג מימון המונים שאנחנו הכי עולה לנו בראש, שאנחנו אומרים, זה מה שנקרא גיוס מבוסס תרומה. אוקיי? וזה הדברים שאת הזכרת לצורך העניין. מאוד מאוד בא לידי ביטוי בתקופה האחרונה, באמת בגלל פרויקטים של מימון המונים שנפתחו על ידי שורדי שבי, והיו אנשים שככה הרגישו לא בנוח עם זה.
תכף נדבר על זה, כן, בוא נדבר כרגע על הסוגים השונים
זהו,
שיש.
אז בין היתר גם בגלל זה חשוב לי להגיד, כי יש פה גם קצת מיתוסים ודעות קצת שגויות בנושא, אז להגיד שיש כמה סוגים, ואז אחד באמת זה גיוס של מימון המונים מבוסס תרומה, יש גיוס מימון המונים מבוסס השקעה, יש גיוס מימון המונים מבוסס הלוואה, גיוס מימון המונים שהוא נועד לקידום אקטיביזם, מאבקים משפטיים וציבוריים, ומימון המונים מבוסס תגמול. זה הסוגים המרכזיים של הגיוסים.
אני אגיד לך את האמת, אני נחשפתי לפרויקט מימון המונים בזמנו, כשרציתי להוציא ספר, אז אמרו לי, ובאמת ראיתי הרבה חברים שלי, שכדי להוציא את הספר גייסו, עשו פרויקט Head Start וגייסו המונים, גייסו מימון, ואחר כך באמת, והלקוחות קיבלו ספר במתנה, ולפעמים גם כדי
עוד שורות,
כן, כדי באמת לעודד סכום יותר גבוה. בסופו של דבר אני לא עשיתי, לא שילמתי את זה בפרויקט של מימון המונים, אבל באמת הנושא הזה שעכשיו אנחנו רואים צורות שונות של גיוס, הוא באמת חדש, די חדש. אז כן, אני רוצה לפתח קצת את הנושא, את מה שאמרת. כי אמרת, בואי נסביר קצת יותר. מה זה אומר, למשל, את אומרת, מבוסס השקעה? מה זה אומר פרויקט מימון המבוסס השקעה?
אז רגע, אני כן אגיד קודם כל, בכלל מה זה גיוס מימון המונים. זו בעצם שיטה פיננסית לגיוס כסף, בסדר? בעצם סכומים קטנים מציבור גדול של אנשים.
שכסף קטן עושה כסף גדול.
כן, ונרתמים למען מטרה אחת, ועושים שימוש באינטרנט ובמדיות החברתיות. וזה נקרא, נגדיר את זה מימון המונים החדש, כי כמו שגם אמרת בפתיח, מימון המונים זה דבר שקיים הרבה מאוד זמן למעשה מאז המאה ה-18. ובעצם מה שהייתה נקודת התפנית זה ב-1996, בזכות המדיות החברתיות והאינטרנט, וזה עשה הרבה מאוד שינויים, ובעצם הפך את כל זה להרבה יותר זמין עבורנו. עכשיו, כל סוג של מימון המונים כזה, יש לו שפה שונה, תקנונים שונים בפלטפורמות שונות, יש דברים מאוד שונים, אפילו נגיד קוראים בגיוס כזה משקיעים למי שנותן את הכסף, יש תורמים, יש תומכים בסוגים אחרים, זה ממש אפילו המינוחים שונים. יש פה גם, למשל, במימון המונים ובסיס השקעה, יש לזה כללים, יש רגולציה, הם צריכים להבין ניירת מסוימת, השקיפים, יש ממש כללים, וההשקעה, למשל, זה למי שרוצה, לדוגמה, סטארט-אפים, יזמים שרוצים באמת שישקיעו במיזם שלהם.
אבל המשותף לכולם זה שבעצם פונים לציבור.
בדיוק. אז בצד השונות שחשוב לדעת שהיא קיימת, כי היא בעצם צריך להתאים את סוג הפרויקט למקום הנכון. אז באמת יש עקרונות משותפים, ובאמת בראש ובראשונה זה העקרונות של פנייה לציבור, ואני חושבת שגם ההתנהלות האנושית, כי בסופו של דבר זה מובסס על פנייה לציבור של בני אדם, שיש להם איזושהי דרך חשיבה, אוקיי? יש להם חסמים מסוימים, יש להם שאיפות מסוימות, רגשות, וזה דומה, כי ברגע שמבינים את זה, אז מוצאים את הדרך בעצם להניע את האנשים לתמוך, לתרום, להשקיע, להלוות כל מה שרוצים בעצם להגיע אליו באותו סוג פרויקט.
כן, אתה בעצם צריך למצוא את האנשים שמזדהים עם הפרויקט שלך.
נכון, אז בעצם זה אחד ה... יש באמת שלבים לנושא של הבנייה, נגיד, של מיזם של מימון המונים, אז גם להבין קודם כל באמת מה סוג הפרויקט שלי, לתכנן את הפרויקט. אני אגיד כמסגרת שאני בעצם מתכננת את הפרויקט, עושה שלב של תכנון, שלב של בנייה שלו, זה עוד דבר שדומה לפרויקטים השונים, שיש פשוט עמוד פרויקט שיש לו חלקים מסוימים, זה יכול להיות סרטון פרויקט, תמונת פרויקט, טקסט אודות היזמים, זה מאוד דומה בכל הפלטפורמות. כשמדובר בתשורות, אז מציגים תשורות. קמפיין למשל של תרומה לא צריך תשורות. שוב, גם המוטיבציות שונות של התרומה, יש בו היבטים פשוט שונים, אבל עדיין יש עמוד פרויקט לספר את הסיפור. אז חלק מהתכנון זה להבין מה הסיפור של הפרויקט שלי, מה המסר שאני רוצה להעביר. מעבר רק לסכום הגיוס עצמו, כי מה שמביא לגיוס זה איך אני מציגה את הסיפור שלי, ואיך אני באמת רותמת את הציבור, על ידי חיבור לסיפור, הזדהות.
אז את בעצם אומרת פה משהו מאוד מאוד חשוב, שבעצם יש פה לפרויקט מימון המונים, יש שני צדדים. יש את הצד של מי שצריך את הכסף, נכון. ויש את הצד של הציבור. אז בואי רגע נדבר על הצד של מי שצריך את הכסף, אוקיי. בסדר? אני חוזרת אחורה בכוונה, כי אני עוד לא הבנתי למי זה טוב. אני רוצה לגייס כסף, בסדר? אני מתי טוב לי פרויקט השקעה, מתי טוב לי פרויקט תרומה, מתי טוב לי פרויקט מבוסס תגמול. כאילו, בואי, תעשי לנו רגע סדר. אני עכשיו רוצה לגייס כסף. איך אני יודעת איזה פרויקט אני צריכה?
אז אני אגיד שבאמת קודם כל חשוב להבין מה המטרה. מזה מתחילים, okay. מה מטרת הגיוס. אני אגיד באופן אישי שאני מאמינה שהפרויקט הזה הוא פלטפורמה שבה בעיניי כולם אמורים לקבל משהו. זה לא רק מישהו אחד מקבל לצורך העניין עד שרוצה לגייס את הכסף, אלא יש פה כל מיני מרכיבים בדבר הזה. אז זה גם את, זה גם מי שנותן את הכסף וגם הקהילה. אז מבחינתי איפה שאפשר לתת משהו בחזרה, גם כשזה בעצם לא מחויב, נגיד בפרויקט כזה של תרומה, אז עדיין אני הייתי ככה מעודדת לחשוב כן מה לצורך העניין אותו בן אדם יכול לתת. אז אם נגיד זה, ויש מצבים שזה פחות אפשרי, אז אם דיברנו על מצבים של רפואיים שצריך לגייס, יש הרבה פרויקטים של הנצחה היום בפלטפורמות של הגיוס, למשל הסורדי שבי, אז ברור שאני לא מצפה שאנשים הם במצבים שהם פשוט צריכים את הכסף כדי לממש את המטרה שלהם. זה יותר, אז... יותר מתאים באמת לתרומה.
אוקיי, אז כשאנחנו מדברים על פרויקט ספציפי שאני צריכה לגייס כסף למטרה של או הצלת חיים, או, כן. או באמת במקרה של שורדי השבי, שאנחנו רוצים לעזור להם להתחיל את החיים, כן, אז במקרה זה מבוסס תרומה.
אני כן אגיד גם שבנושאים האלו, נגיד בתחומים הבריאותיים, יש עמותות שהן מאוד הם רציניות, הן מקצועיות, הן אמינות, והן יודעות לעשות גיוסים בסכומים מאוד מאוד גבוהים שלפעמים נדרשים, זה נגיד לניתוח מיוחד בחול, שלא ניתן בארץ לעשות אותו. אז אני לקחתי חלק
כתרומה, ואנחנו מדברים
כתרומה, זו תרומה, ואני לקחתי חלק בפרויקטים כאלו כתומכת.
כן.
שיכולים לפעמים להיות מגויסים מיליונים.
כי יש להם פשוט יכולת להגיע לקהל, יש להם פשוט גם כיסים עמוקים שהם יכולים...
כן, הם מאוד מנוסים גם, הם יודעים איך בעצם לעשות את זה. והמוטיבציה של תומכים לתמוך בפרויקטים כאלו היא באמת מאוד מהבטן כזה.
את אומרת שאני תכף נדבר באמת על הצעד השני, כאילו אמרתי אחרי שני צדדים.
כן, כן, אז אנחנו עדיין ביזמים נגדיר את זה.
כן, בוא נקרא את זה. אז זה פרויקט תרומה. נכון. אז למי מתאים פרויקט תגמול או השקעה?
שוב, התרומה גם יכולה להיות נגיד עמותה, כל מיני גופים שהם לא
למטרות רווח.
אז זה מהסוגים האלו. לפרויקט, נגיד שהוא מבוסס השקעה, אז שוב, זה משקיעים, זה
אבל איזה סוג של פרויקטים?
זה יכול להיות להקים מרכז כלשהו. אני למשל תמכתי בפרויקט כזה של חברת פנדה שהיא עושה שוקולד טבעוני. והם עשו לאחרונה פרויקט גיוס כזה של השקעה במימון המונים וגייסו הרבה מאוד כסף.
ואז אני נותנת בעצם אחוזים?
את משקיע, שוב, זה מאוד מאוד תלוי, צריך לקרוא טוב
לא, ברור, את התשקיף ברור, ולראות, אבל
זה יכול להיות בעבור מניות, בעבור אחוזים, כן, בהחלט.
אוקיי.
בעצם זה היה בעבור מניות.
זה כאילו סוג של עוקף בורסה.
בדיוק. ולמרות שאני כן אגיד שעל זה יש רגולציה ויש כללים.
כן, ברור, ברור. אנחנו מדברים ממש כן. על קצה המזלג, וכמובן שכל דבר פה צריך...
כן. אבל אני אגיד שאחד או חלק מהתועלות הגדולות של מימון המונים זה שזה עוקף את הממסד הפיננסי המסורתי, אוקיי? וזה תועלת מאוד גדולה. אם את, עכשיו אנחנו נגיד מדברים על המימון המונים מבוסס תגמול, את רוצה להוציא ספר, בסדר? יכול להיות שבעבר, באופן מסורתי, היא צריכה לבקש הלוואה מהבנק, אוקיי? יש הרבה יותר מגבלות, זה לוקח זמן, את צריכה להביא כמוני אישורים, בלגן גדול. פה את פשוט יכולה לפתוח פרויקט, יש לך יותר שליטה, לאן הולך הכסף, בבנק אולי גם תצטרכי לשלם ריביות על ההלוואה, אוקיי? פה את לא צריכה לשלם ריביות, כן צריך לשלם עמלות, ויש עלויות למימון המונים, אבל עדיין זה לא בסדר הגודל הזה של הבנק, כגוף מסורתי שנותן מימון. אז במובן הזה יש יתרון גדול. אך זה, למשל, כשרוצים להוציא ספר, להוציא, אני למשל ליוויתי כמה פרויקטים של אתגר ספורטיבי, דברים מאוד מאוד גדולים ומיוחדים. אם זה יזמת שצלחה את תעלת למנש ותעלה הצפונית, יזמת שעכשיו הולכת לשחות באנטרטיקה בקרח, קילומטר, כל אחת מהן למשל ממש פרצו דרך, שברו שיאים פה בישראל, היו נשים ישראליות, אחת מהן הייתה האישה הישראלית הראשונה שצלחה את תעלת למנש, בשאיפה פה תהיה הישראלית הראשונה שעושה את השחייה בקרח באנטרטיקה, זה דוגמאות לפרויקטים שליוויתי, אז פרויקטים, באמת, בכל סוג וכל תחום, יש של סביבה, חברתי, אוכל, הופעות, זה היתרון, באמת השמיים הם הגבול, כל רעיון שרוצים, פשוט אפשר לשים את המטרה, זה מאוד חשוב, לא משהו באוויר. מאוד נפוץ גם למשל אנשים שיש להם סיפור חיים מאוד מאתגר, והם באמת, יש להם מסרים שהם רוצים להעביר לעולם. אז אומרים, אני אעשה ספר, ואני בעצם אגייס מימון המונים בשביל להעביר את המסר הזה. זה ממש פתוח במובן הזה. אני אגיד עוד, כי זה קצת פחות דיברנו, המימון המונים מבוסס הלוואה, אז זה מאפשר, זה בעצם מחבר בין אנשים שצריכים הלוואות ואולי לא יכלו לקבל הלוואות מהבנק, לבין אנשים שמלווים את הכסף, נגדיר אותם גם איזשהו סוג של משקיעים. אז זה פלטפורמות שמחברות בין שני הצדדים. אז זה עוד סוג שקיים.
כן, וכמו שאמרת, זה מעניין כי זה עוקף את הממסד. כן. כי זה בעצם עוקף חברות כמו B2B, זה עוקף את הבנקים, זה עוקף את הבורסה.
בדיוק. זה בעצם יצר מבחינה חברתית כמו איזה דמות או פרופיל יזמים חדש. יזם או יזמת שהם בלי קשרים, הם לא באים מאוד מהבית, והם עדיין יכולים להגשים את החלום שלהם או לממש איזו מטרה שלהם.
מדהים. אז בואו נדבר רגע על הצד השני, כי דיברנו על, כל מיני סוגים של פרויקטים. בואו נדבר על מוטיבציות, כי... כי עכשיו אתה צריך לשכנע את הקהל.
נכון.
אוקיי? אז נגיד, אמרת פרויקט של תעלת נמן שהולחצות את אנטרטיקה. כן. כאילו איזה סוג של פרויקט את עושה במצב הזה? כי איזה מוטיבציה זה, מה המוטיבציה שלי, מה זה תרומה, זה תגמול, מה, איזה סוג של...
אז דווקא זה מאתגר. כי באמת, כאילו אין משהו מוחשי בעד. אם את למשל כתבת ספר, יהיה לי את הספר שלך בתוצאה הסופית, אוקיי? פה בעצם זה להיות חלק ממשהו מאוד גדול. אני אגיד שאני באופן אישי, בתור מישהי שיש לה פחד מים, לא ראיתי ים לדעתי ב-20 שנים האחרונות. אני ככה רואה, או במהלך השחייה יש אפשרות לעקוב ולראות מה קורה. זה, את כאילו שמה, אני לעולם לא אהיה שם, באמת, אוקיי? אבל זה נותן איזושהי תחושה של השראה, התעלות, זה לחוות איזושהי חוויה. ואני מאוד מאמינה שזה חשוב, כי אם אנחנו יכולים, שוב, גם בקטע החברתי, להיות במקום רק של ההישרדות, כי אני שומעת קולות כאלו שאומרים, מה פתאום שאני אתמוך בפרויקט כזה? אבל אם זה משהו רפואי, זה ברור שכן. אז אני אומרת, השאלה גם איפה אנחנו רוצים להיות? האם אנחנו רק בהישרדות, ולמה שלא נרצה כחברה גם לקדם אנשים שהם מעוררי השראה, הם פורצי דרך, גבולות, הם מראים לנו מה הרוח האנושית מסוגלת לעשות? אני כן רוצה שזה יהיה גם משהו בחברה שלנו, וכן אני תומכת גם בפרויקטים מסוג כזה, וגם בפרויקטים מסוג כזה.
אמרת ש... לפעמים אתה, כאילו, השאלה מה אתה רוצה לתת, או הצד השני מה הוא רוצה לקבל. ואני חושבת שכשאתה תומך בפרויקט, גם אם אתה לא מקבל משהו פיזי, במיוחד שזה פרויקט חברתי, או לצורך העניין, בפרויקט כמו שורדי שבי, אתה מקבל את המשהו הגדול. אתה מקבל את זה שאתה חלק. אתה מקבל את זה שאתה... כאילו גם אתה תופך לעצמך על השכם, הנה אני עזרתי.
בדיוק.
אני בצד הנותן.
נכון.
אני בצד, אני כאילו, אני חלק פה, זה החלק מהסולידריות החברתית. אבל אני כן רוצה לדבר איתך, כאילו באמת, אלם כן, יש לך עוד משהו להגיד על המוטיבציה, או על כי צריך ליצור את המוטיבציה הזאת.
נכון.
ואם כבר הזכרנו את השורדי שבי, זה עורר הרבה אנטגוניזם, כי מצד אחד באמת זה נותן הרבה, להרבה אנשים את החלק של הסולידריות והיכול, כי לא כולם היו, לא תמיד אתה יכול להיות בכיכר, אז זה דרך להשתתף. ומצד שני, זה יצר המון, המון רעש.
נכון.
בקטע הזה שאנשים לא בכך הזדהו. אז מה עושים אם יש פרויקט כזה ש... שיש חוסר הזדהות, או יש תחושת אינוחות, נקרא לזה ככה, מהפרויקט.
אז אני אגיד שמימון המונים מפגיש אותנו עם אינוחות נקודה. זה יכול להיות גם כיזמים, שמוצאים את עצמנו במקום של לבקש בכל סוג פרויקט, אוקיי? כל מה שעושים זה לבקש.
אבל אני חושבת, אני אגיד לך מה ש... תראי, קודם כל, אף פעם לא בא לך לבקש, אבל גם בפרויקט ספר, לתוך העניין, אין לי סמנטיקה, כאילו, אין לי, זה לא לוחץ לי על הרגש. אם זה חבר שלי וחבר קרוב, אני יודעת כמה מעניין אותו וכמה הוא רוצה וכמה, אז יאללה בכיף. אבל אם זה מישהו שאני לא מכירה, אני דפדף הלאה. יש מספיק הפיד מלא. יש נושאים כמו, זה נושא, השורדי שבי, זה יושב לנו על המצפון פה, הדבר הזה. זה הרבה יותר, את יודעת, קשה לדפדף את זה. ואז אתה מרגיש לא נעים, כן תרמתי, לא תרמתי, את יודעת, זה... איזה מין בן אדם אני שאני לא תורם, זה מרגיש הרבה יותר, זה משחק הרבה יותר על הרגש.
כן, מישהי כתבה לי, זה נהיה שוק.
כן.
וגם עלו השאלות, אוקיי, אז אני נגיד רוצה לתמוך, אבל למי? כי כבר יש כמות כזאת גדולה, ובסוף יש איזשהו תקציב מוגבל לאנשים. אז כן, זה עורר הרבה שאלות, אבל אני אגיד ששוב, זה לא באמת כזה שונה מתגובות שאני נתקלת, ואני חייבת להגיד לך ביום-יום. קודם כל, מצד היזמים, מי שמבקש את הכסף, באמת זה כן מאתגר, כי את כאילו, מה שאמרת לך אין את הרגש, אבל כשאת, הפרויקט הוא על שמך, ואת רואה, יש איזה מין כמו מכוון כזה שמראה כמה כסף יש בפרויקט, איפה את נמצאת, אם יש לך תומכים או אין תומכים, אוקיי? ואת מאוד פגיעה, ואת בחוץ. אז זה כבר יותר קשה לדפדף, זה כן משהו שבאמת כולם מתמודדים איתו, וזה גם איך אני נראית, מה התדמית שלי, וגם מה יחשבו עליי, וכשאת מבקשת מקרוב משפחה שאמר לך שהוא יתמוך והוא לא עושה את זה, אז מה עושים? אז יש אכזבות, יש פגיעות, אוקיי? עולים הרבה רגשות, ואני אגיד שמהצד של מי שבאמת רוצה לתמוך, אז באמת בגלל שהדבר הזה מאוד מאוד התפתח, התחום של המימון המונים, בכל זמן נתון יש הרבה מאוד פרויקטים באוויר, זה לא היה ככה בעבר.
נכון.
ואז בעצם, אוקיי, פנו אלייך עכשיו 10 אנשים, כולם באמת חברים, קרובי משפחה, וגם המטרות נראות לך באמת חשובות. למי תתני? זאת אומרת, זה באמת באמת מעורר קושי. ואני האמת מציעה בעניין הזה באמת פשוט לדעדף ולהרגיש עם זה מצוין. פשוט לקבוע תקציב. אז זה מה שאני עושה בכל אופן, פשוט קובע תקציב, זה בעיניי מאוד חשוב לתת, אוקיי? אז לקבוע תקציב לזה מאוד ברור, וממש להגיד מה המטרות החשובות לי. גם בתוך זה יש ניואנסים, כי אולי אני רוצה לתמוך, אבל פחות בא לי לתמוך לפרויקט שמשהו קטן פחות יזיז בו משהו, ויותר בא לי לתמוך בעמותה וביותר כסף, כי זה אולי יעשה איזשהו יותר שינוי בקנה מידה גדול. סתם אני אומרת לדוגמה, שיקול שגם יכול להיות. וגם לא כל הנושאים חשובים באותה מידה לכל אחד, וזה בסדר גמור. אז שוב, יש כאלו שאומרים לי, אנחנו נותנים רק לתרומה. ויש כאלה שאומרים, אנחנו לא נותנים לתרומה, אנחנו נותנים רק לדברים חברתיים. כי כל אחד משהו, אבל אני אומרת, כן לעצור רגע ולהגיד, אוקיי, זה מרגיש לי לא נוח. למה? מה בעצם זה מעורר בי? וכן אפשר לפתור את זה. וגם לדעתי להגיד, אוקיי, אני לא מתחברת לנושא הזה. זה בסדר, אז אני לא יודעת, אחרים יתנו, הכל בסדר. כי בעיניי אני יותר מאמינה בגישה הזאת מאשר למה הוא מבקש, איך הוא מעז לבקש, מה זה הקיבוץ נדבות הזה, זה גם דברים שאני שומעת. ממש זה מעורר אמוציות.
לגמרי, לגמרי.
כן.
אז את אומרת לדפדף את זה.
להגיד, אוקיי, שוב, אני לא מתחברת, אז איזה כיף שיש שפע, וכל אחד ייתן למשהו מתחבר, זה בסדר גמור.
איך אנחנו בכלל ניגשים לפרויקט כזה? בסדר, אני עכשיו רוצה לגייס כסף, איך אני מתחילה? מה הפעולות שצריך לעשות?
אז קודם כל באמת להגדיר מה המטרה. וזה חשוב שתהיה מטרה, זה גם התקנונים של הפלטפורמות דורשים את זה, שיהיה ברור למה מגייסים, אוקיי? ואחרי שיש מטרה, אז שוב אני מחלקת את זה 3 חלקים, שזה תכנון, בנייה של העמוד פרויקט וניהול שלו, כשהוא כבר בעצם עולה לאוויר. ובשלב התכנון זה ממש להבין למי אני פונה, מי קהלי היעד. אוקיי, שמתי סכום כסף שאני רוצה לגייס. מי בסוף אמור לשלם את זה? מישהו אמור לתמוך בפרויקט הזה? חלק מהתכנון זה להבין באמת מה הפלטפורמה המתאימה לי, מה סוג הפרויקט, העלויות. יש עלויות שכרוכות, זה יכול להיות עמלות שונות לפלטפורמה עצמה שגובה כסף.
כמה בדרך כלל גובים?
ממש משתנה, וגם פה, אם זה מבוסס תרומה, לפעמים זה מופחת. יש פלטפורמות לדעתי שהן אולי לא גובות עמלה, אבל כן גובים איזשהו סכום מנוי. אני לא יודעת, זה משתנה, אני לא רוצה סתם להגיד, כי אני לא באמת מכירה את כל הפלטפורמות. אני אגיד גם שזה דבר דינמי, כל הזמן פלטפורמות נסגרות ונפתחות חדשות. אז לכן אני מעדיפה להגיד בכלליות שיש פשוט עמלות וצריך לקרוא את התנאים לפני שמתחילים פרויקט באתר, בפלטפורמה הספציפית. פשוט לקרוא את התנאים, מה בדיוק נדרש, מה העמלות, איך מקבלים את הכסף, מתי מקבלים את הכסף, ממש לקרוא את זה, הכל מאוד אמור להיות מפורט ושקוף.
אז בעצם צעד ראשון מטרות, צעד שני בדיוק. לבחור את הפלטפורמה.
כן, אני קולטת את הכל בשלב של התכנון, זה לבחור פלטפורמה, זה להגיד מה הסיפור שלי, בעצם איך אני רוצה לחבר אנשים לדבר, להיות ממוקדים, יש אנשים שאומרים לי, וככה הם בדרך כלל יזמים מאוד יצירתיים, יש להם הרבה רעיונות, כן, אני רוצה גם את זה ואת זה ואת זה ואת זה, אז פחות, ואני תמיד מסתכלת גם כתומכת, אם אני לא הייתי בעצמי תומכת בפרויקט הזה, אני לעולם לא אלווה את הפרויקט.
וואלה.
כן, או אם אני לא מתחברת ליזם או ליזמת, אני חושבת שזה ממש ממש חשוב. כן, כי בסופו של דבר באמת אני רואה בזה שליחות, אני רואה בזה איזשהו כלי פיננסי מאוד משמעותי, ואני רוצה שהוא יעשה טוב. אז
אם יש פרויקט שאת לא מתחברת אליו,
אני מפנה לקולגות, יש שפע.
וואלה, כן. לא שמעתי, אני באמת לא מכירה הרבה אנשים שעוסקים בזה, אז...
כן, כן. אז יש לי קבוצה כזאת של קולגות שלי, שהתאחדנו ביחד, אנחנו כולנו מלווים של פרויקטים של מימון המונים, אני מאוד מאמינה בשפע ובעזרה הדדית, וזה מה שאנחנו עושים בקבוצה הזאת, וזה בסדר גמור, אם יזם הוא לא בשבילי, אז הוא לקולגה, וזה מצוין, ולהפך, ועוזרים, ומפנים אחד לשני, זה ממש מצוין. אז בעצם, אז אחרי שהגדרנו את זה, והבנו באיזה פלטפורמה אנחנו רוצים להיות, קראנו את התנאים וכולי, אנחנו בעצם בונים את הסיפור של הפרויקט עצמו, מי קל היד. עכשיו, לי מאוד חשוב לקחת רגע צעד אחורה מהפרויקט, בייחוד אם הוא מבוסס תגמול, ולהגיד איך זה משתלב ביום-יום שלי, בעסק שלי. יכול להיות שלא, אבל יכול להיות
בעסק
שכן.
בעסק שלך עצמך?
לא שלי שלי, אלא כיזמת. אני כרגע אוקיי. אומרת שאם את יזמת שרוצה, או יזם שרוצים להוציא לפועל, לממש איזושהי מטרה, אז אמרת, מה עושים? אז אני אומרת, לבדוק, אוקיי, מעבר לגיוס. אז אני אתן דוגמה, אפשר להשתמש בזה כפיילוט, להתנסות בכל מיני דברים. אז אם הייתה יזמת שנגיד רצתה להתחיל להרצות, אז שמנו תשואה של הרצאה, ואז ראינו שיש אנשים שמתעניינים, הם בעצם היו נרשמים ראשונים להרצאה בזכות הפרויקט, והיה בעצם כשסיימנו את הפרויקט, אז זהו, יכלה להתחיל בעצם להרצות, כבר הייתה הרצאה סגורה עם קהל. אם למשל הייתה יזמת שרצינו להוציא ליין מוצרים, כל מיני מרצ'נדייז, אז עשינו גם את זה. זאת אומרת, אפשר לעשות הרבה דברים בנוסף לנושא של הגיוס. אני תמיד מציעה לשים עוד כמה מטרות נוספות, זה, זה, זה פותח דלתות, זה מייצר הזדמנויות עסקיות, זה תהליך התפתחות, אני קוראת לזה אסטרואידים, עוברים רכבת הרים מטורפת, שאני אישית מוצאת את זה מאוד מרגש וככה מאוד מעניין, וכן, יש גם ירידות, יש עליות, אבל לומדים הרבה על עצמך, על החיים, על אנשים, על הקהילה, לשים תשורות חברתיות, גם בפרויקטים שהם לא תרומה, זה מאוד מאוד חשוב בעיניי, כי באמת כדי שכולם ירוויחו. ולי עוד דבר שחשוב להגיד זה שבאמת מבחינתי כולם צריכים להרוויח, כל המרכיבים. אז זה היזם או היזמת, זה התומכים, זה הפלטפורמה, זה אם יש ספקים שנותנים שירות מקצועי, אם יש אנשים שתורמים תשורות, אם זה אני כמלווה, כולם צריכים לקבל משהו מהדבר הזה. זה היופי פה גם.
ווין ווין ווין.
בדיוק, ממש בגדול, וזה מאפשר את זה, רק זה דורש חשיבה, רצון, וזה דברים מאוד מאוד חשובים.
אז אמרנו ככה, מטרות, להבין מה אני הולכת לעשות, פלטפורמה.
בדיוק.
איזה פלטפורמה אני רוצה? איזה סוג של גיוס בעצם אני הולכת לעשות?
בדיוק. ואם צריך תשורות, אתה צריך לחשוב מה התשורות שאני רוצה לתת.
ואם רוצים תשורות, אז מה
התשורות? כן, אז בעצם יכול להיות שאנשים ירצו לתמוך בפרויקט, אבל הם לא רוצים ספציפית את מה שמקדמים בפרויקט. הם לא רוצים את הספר שלך, אבל הם רוצים שאת תצליחי. אוקיי? אז לכן נכון לשים גם תשורות שאנשים בעצם ירצו לקנות. עכשיו, זה דברים שנחקרו, אוקיי? נעשו הרבה מחקרים על נושא מימון המונים, כי המטרה הייתה בעצם לראות איך אפשר לשפר את אחוזי ההצלחה שלה, בגלל שזה באמת תעשייה מאוד מאוד מתפתחת בעולם, זה תעשייה של מיליארדים. אז מצאו שהנושא נגיד של התשורות הוא מאוד משמעותי, כי התומך נהפך למעשה לצרכן, והוא ממש שוקל שיקולים של קבלת החלטת קנייה, כמו בכל מצב שהוא שוקל האם לקנות או לא לקנות משהו. הוא מסתכל מה התשורות, הוא בודק אם זה כדאי, אם יש הטבת מחיר, אם יש תנאים מיוחדים, אם זה משהו לייחודי שהוא לא יכול לקבל בתקופה, כאילו מלבד התקופה של הפרויקט. פה גם נדרשים כמה נקודות מפגש בין היזם לתומך, להיכרות, להתרשמות. פה נכנס גם כל הנושא של בניית אמון, זה מאוד מאוד חשוב. התומכים רוצים לסמוך על היזמים שהם מעבר לחיבור לרעיון, שהיזם יכול ליישם את הרעיון, כי אולי התחברתי לרעיון, אבל אני גם צריכה לראות שהיזם יכול להוציא אותו לפועל, כי אם אני הולכת לתמוך בו בכסף, אני רוצה לדעת מה נעשה עם הכסף שלי. אז זה דברים מאוד חשובים, גם שקיפות מאוד חשובה, זה משהו שמאוד בונה אמון. אז בעצם, אז זה, זה השלב של התכנון. בשלב הבא זה הנושא של בעצם, זה גם חלק בעצם מהשלב הבא של הבניית עמוד הפרויקט. אז יש חלקים של סרטון של פרויקט שבו חשוב בעצם לפגוש, זה דוגמה לנקודת מפגש עם היזם, תמונת פרויקט, אזור שכותבים על היזם. אני אגיד שהתחילו להשתמש ב-AI, אני רואה את זה ככה מדי פעם. בעיניי זה בעייתי דווקא.
אם זה רק AI מדי פעם, אז זה עוד בסדר.
זה בעייתי כי כאילו אין את הנשמה, וחבל, וכל כך הזדמנות להביא איזה אמת שלך כיזמת, או שלך כיזם, ודווקא במקום מאוד אמיתי, מאוד כן, מפגש אנושי כזה.
אני אגיד שבכל מקרה, למרות, כאילו, תעזרו ב-AI, אבל תמיד צריך את אותנטיות שלכם, כי
בדיוק.
בסופו של דבר, מה שמוכר זה אתם. ואנשים, במיוחד ב-Headstart, מתחברים עליכם.
אז נכון, איך... בדיוק. אז, אז זה מאוד מאוד חשוב. אז חשוב לדעת, בעצם התומכים רוצים לדעת מי את, שוב, כיזמת, הם רוצים לדעת על הרעיון שלך, על מאיפה הגעת אליו, מה בעצם עשית עד עכשיו. הם רוצים לדעת שאת פועלת, את לא רגל על רגל ועכשיו רק מחכה שהכסף יזרום.
זה כמובן בפרויקטים מבוססי תגמול או הלוואה, זה לא, פחות בתרומות.
אני אגיד שגם בתרומות מאוד חשוב הסיפור,
בגלל החיבור,
אבל אין שורות.
כן, אבל אין תשובות, אבל הסיפור האישי מאוד חשוב.
נכון, נכון. מאוד, ובאמת בתרומה זה מניע אותנו מבפנים.
מהבטן.
יש שם איזה עניין של גם אג'נדה, אז רוצים לעזור, רוצים... בדיוק. שם באמת זה יותר אלטרואיסטי, נגדיר את זה.
כן, כן, כן.
זה, כן, מה מרגישים, גם עניין תדמיתי.
כן.
אז באמת זה מוטיבציות פשוט שונות.
ברור.
בנושא של תגמול, גם הנושא, שוב, של ממש להיות צרכן, אז יש פה, כן, אלמנטים של שיווק. מיתוג, כל מיני מילים מפוצצות כאלו. אבל חשוב לי להגיד שזה באמת באמת כלי שהוא לא חייב להיות רק לעסקים. זה יכול להיות לאנשים ש... אני אישית בעד שהם יעשו את זה ולא ילכו לקחת הלוואות מהבנק. אתה מומחית הפיננסי בינינו,
לא,
אבל...
לא, אז אני אשאל אותך מה קורה, שזה מעולה, אני חושב שזה באמת מעולה, אבל מה קורה אם אתה לא מצליח לגייס את כל הכסף? כי אני יודעת שלמשל ב-Headstart, אם אתה לא מצליח לגייס את כל הכסף, אתה... זה הכל או כלום.
נכון. אז לא קורה כלום. פשוט, התומכים לא צריכים לשלם כלום. את לא צריכה לשלם כיזמת שום דבר לפלטפורמה.
זאת אומרת, בכל הפלטפורמות ככה?
אני לא יודעת, אני לא רוצה
להגיד. יש פלטפורמות שזה לא ככה?
אני לא מכירה פלטפורמות שזה לא ככה, אבל אני לא רוצה להגיד. אבל בגדול, זה האגו קצת אולי נפגע. ושוב, אני יכולה להגיד לך, גם באופן אישי, לפחות על מקרה אחד שהפרויקט כאילו לא הצליח, בפועל הוא לא הצליח בגלל שראו את העמוד פרויקט ופנו ליזמת מתחקיר של תוכנית בפריים טיים, תוכנית של השקעות, ואמרו לה, ראינו את עמוד הפרויקט שלך, התרשמנו מאוד, אנחנו עכשיו מסיימים את הצילומים, את רוצה לבוא, אנחנו נשמח. והיא התייעצה איתי ואמרתי, את יקשיבי, זה די גוזר את גורל הפרויקט. אבל לכי לשם, אני ממש בעד שתלכי, כי בסוף אני חשבתי שזה יותר נכון לה. וזה באמת מה שקרה. היא לא יכלה להיות בשני המקומות, אז היא...
צריך, כשאתה יוצא לפרויקט כזה, צריך לפנות הרבה
בדיוק,
זמן.
בדיוק.
נכון?
בדיוק, כן.
למה?
זה אגב איזשהו דוגמה למיתוס. אנשים חושבים שהם רק יכתבו, אני רוצה להוציא ספר, יאללה, תנו את הכסף.
וישר, אז... לא, אז אמרו לי...
באמת בשוק שזה לא קורה.
אני לקח לי, כאילו, אני אחד הסיבות שאני לא יצאתי בפרויקט מנעונים, כי אני ידעתי שלא יהיה לי את הפניות לעשות את זה, כי לי אמרו, את תפני עכשיו חודש.
ממש ככה.
וכל הזמן, את צריכה כל יום לעלות פוסטים ולדבר עם אנשים.
לעבוד בזה.
ולעבוד בזה. ואני ידעתי שאני לא מסוגלת לעשות את זה, אז בגלל זה ויתרתי בסוף הזה.
כן, למרות שאני אשאל אותך, אז בסוף הוצאתי את הספר, אוקיי?
כן.
מה, לא היית צריכה לשווק ולעבוד בזה? אז מה ההבדל? פה מחכים לך קוראים. הם מחכים, את כבר יודעת, מבינה, זה כאילו את כבר יודעת ויש לך קל. אני מבינה מה את אומרת, אבל שוב, זה הצד השני שזה ש...
נכון, אבל באותו סיטואציה לא הייתי פנויה לעשות את זה.
ברור שיש את החיים, אבל אני אומרת באופן כללי, היתרון הוא שבעצם את לא מוציאה מוצר ואז אומרת, אוקיי, מה עכשיו אני עושה? את במילה צריכה לשווק אותו, אלא כבר יצרת את התשתיות של זה.
אין ספק שבפרויקט בפרויקטים שהם במיוחד בפרויקטים כאלה, בסדר, מעודדי תגמול, אין ספק שיש יתרון עצום למימון המונים, לא רק בגלל שאת את מגייסת בעצם כסף בזול, כי את לא מגייסת כסף מההלוואה, את גם יוצרת הד לפרויקט שלך, למוצר שלך, ובעצם גם את, כמו שאת אומרת, כבר יש קהל שמחכה, יש כבר מחירות.
את בונה קהילה, יש שגרירים שרוצים רק להפיץ את הבשורה על ה... יש לזה באמת הרבה... שוב, נפתחות לך דלתות. זה כמו תירוץ טוב, אוקיי?
בדיוק.
להשתמש. כשאת פונה לאנשים, אני עכשיו בפרויקט מימון המונים, אנשים מבינים את זה. אז נפתחות דלתות, יש הזדמנויות, יש שיתופי פעולה מדהימים. באמת, אפשר לעשות מה שרוצים. כל מיני אירועים תוך כדי, כל מיני מהלכים כאלו שנועדו באמת לחשוף את הפרויקט, את הרעיון, את היזמים. לעשות ממש גם כיף, לעשות מזה חגיגה, שזה הרוח שאני חושבת שנכון, שוב, במקרה הזה של הסוג פרויקט הזה. אז זה יתרון מאוד גדול של
הפלטפורמה הזאת. לעשות השקה.
כן, אז באמת את כבר בונה ממש את היסודות. אני אגיד שחלק בעיניי נכון לעשות, הוא גם כבר להכין כל מיני חומרים שישמשו אותך אחר כך, גם אחרי הפרויקט בעבודה מול תקשורת, שזה עוד חלק בזה. ופה נכנס הנושא של המשך זמן גיוס. יש איזושהי גישה שאומרת שכדאי שהגיוס יהיה מאוד קצר. אני אישית לא מלווה בגיוסים שהם פחות מחודש, בגלל שאני שמה עוד מטרות, ואז בשבוע מאוד קשה בעיניי להשיג את המטרות האלו.
אלא אם כן, זה באמת, נגיד, תרומה כמו עכשיו שורד שבי, שאנחנו רוצים כמה שיותר מהר, אז גם היית לוקחת פרויקט כזה בחודש?
אז אני אגיד שההבדל הוא שאצלם זה לא הכל או כלום, זה מסלול גמיש, והם מקבלים את הכסף בכל שלב. הם יכולים לקבל כמה שהם גייסו, הם יוכלו לקחת את זה. זה פשוט לא הכל או כלום, זה ממש מסלול שונה.
הבנתי.
ואז זה מתמשך, ואת יודעת, אז כן, זה באמת שונה. אבל שוב, אני כן, עם ההכנה מאוד מאוד טובה, כן ראיתי פרויקט שלקח בו נגיד חודש, חודש פלוס, גם בהרבה מאוד כסף וכן הצליח.
אז אני באמת רוצה לשאול אותך, כי את לא תאמין, אם מתקרבים לסיום.
וואו, אני שעות יכולה לדבר על הנושא הזה.
תראי איך הזמן עובר גם ממש. אני רוצה לשאול אותך, מה את עושה?
אוקיי.
כאילו, הבנו ממך את הסוגי הפרויקטים ואת המוטיבציות שיש לאנשים, והבנו ממך כאילו באמת איך צריך להתכונן לזה ומה התהליך. מה התפקיד שלך? כשבן אדם רוצה לצאת עם פרויקט כזה.
אז אני ממש לוקחת יד ביד. אני אגיד שגם כשיש מאוד רצון להגשים משהו, בפועל נתקלים בהרבה מאוד קשיים ומאמורות בדרך, וגם כשזה לאורך זמן, כי יש עבודה, אני מלווה בסביבות 4 חודשים, בתהליך הזה שדיברנו עליו, של התכנון, בנייה של העמוד ושל הניהול של הפרויקט, וקצת, אני לא יודעת אם להגיד מאבדים מוטיבציה, אבל מתקשים להמשיך בהילוך הזה, ומאוד רוצים להגשים, ובאמת רוצים להוציא את הספר, לעשות את אותה מטרה שהחליטו שרוצים לעשות. אז אני אישית מאמינה פחות בלהסתמך על כוח רצון, אוקיי? ואני מכניסה בזה משמעת עצמית וכל המילים האלו. אני מאמינה בלייצר סביבה שתומכת בעשייה. העשייה שמובילה להשגת המטרה שלנו. ואני בעצם חלק מהמטרות שלי זה ליצור מסגרת ליזמים שאני מלווה, שהם יוכלו לעשות את זה. אז זה בנוי סביב פגישה שבועית. אז מפגישה לפגישה כל אחד צריך לעשות כל מיני דברים ולהגיד מה הוא עשה, מה הוא לא עשה, למה כן, למה לא. במובן הכי חיובי, שאם צריך עזרה, אז אוקיי, איפה יש את הקושי ולפתור את זה. לכתוב כל מיני חומרים שצריכים לפרויקט. יש פה שוב המון המון מרכיבים, ואני בעצם מעל היזם, אני נותנת לו להיות עסוק בגיוס עצמו. בדרך כלל, ואני לא מחליפה אותו, זה חשוב לי להגיד, כי גם זה מיתוס. באמת, יזמים בטוחים שאם מלווים אותם, אז זהו, הם לא צריכים לעשות כלום, זה לא כזה. אלא עובדים ביחד כצוות, ואני שם לכל התלבטות, לכל שאלה, יש כל כך הרבה משימות ודברים בדרך.
קחו בחשבון שאם אתם רוצים לגייס גיוס המונים, מה שגלי אומרת, תקשיבו טוב, אתם לא הולכים לשבת על הספה רגל ברגל והכסף יגיע.
ממש לא. נהפוך, ממש עובדים בזה, אבל אני מאמינה שזה כדאי.
אני מניחה שכן, כי עובדה שיש לנו, אנחנו רואים יותר ויותר פרויקטים כאלה, אז זה כנראה אז זה בטוח מצליח.
לא. אני אגיד שיש אחוז גדול של פרויקטים שלא מצליח. אני פשוט לא יכולה לדעת את זה, כי הפרויקט יורד מהאוויר ברגע שהוא לא מצליח. ברגע שהוא לא גייס.
יש פרויקטים שמגיעים אלייך שאת אומרת מלכתחילה, זה לא יצליח. אין חבל על הזמן?
כן, אם זה פרויקט, לא יצליח במובן הזה שאני לא אלווה, אני לעולם לא אגיד ליזם זה לא יצליח, כי מאיפה אני יכולה לדעת? אבל אם אני לא מתחברת ואני לא הייתי תומכת בזה בעצמי, אז אני בטח לא אלווה פרויקט כזה.
זאת אומרת, את לא תגידי ליזם, אני חושבת שאתה לא בשל, או שהפרויקט לא בשל, או שצריך לעשות עוד...
זה כן קרה לי שאמרתי, היזם לא הקשיב לי, הוא הלך לקולגה, הוא עשה את הפרויקט, והפרויקט באמת לא גייס, לצערי, אני הייתי מאוד שמחה בשבילו אם הוא היה מצליח בזה. כי הרגשתי שהמטרה לא ברורה, אין שם באמת בשלות, אין הבנה בדיוק של מה זה מצריך. שוב, המחשבה מאוד שזה קל וזה פשוט, וזה קורה ככה על הדרך. אז זה פחות צריך. אז כן, זה קרה לי. אבל אני לא אומרת שהמטרה לא ראויה, או מטרה לא טובה, או מטרה לא אפשרית. אני ממש קטונתי, אני לא אגיד כזה דבר.
אם רוצים ליצור איתך קשר, איך אפשר ליצור איתך קשר?
פשוט לעשות גוגל ו...
גליה שכטר נגיד.
גליה שכטר נגיד.
אז תקשיבי, היה מרתק, והגענו ממש כמעט לסיום, ממש ממש ממש, ואני רוצה שככה לסיום תגידי את טיפ הזהב שלך. אם מחר בן אדם שומע אותנו, רוצה לצאת לפרויקט המונים, תני לנו את טיפ הזהב שלך, מה צריך לעשות. מה היית רוצה, מה המסר שאת רוצה שאנשים ייצאו מהתוכנית היום?
אוקיי, אז אני אומרת ככה, הרבה פעמים אומרים לא לפחד, אז אני אומרת כן, תפחדו, כי זה יקרה בכל מקרה, ופשוט תעשו את זה בכל זאת, למרות הפחד, אוקיי? אם זה מתאים, זאת אומרת, כן צריך לעשות ממש ממש את השיקולים אם זה מתאים. עוד דבר מאוד חשוב זה שאני רואה, וזה באמת גם הטבע האנושי, מאוד מתרכזים בשלילי, ואם זה לא יצליח, ומה יראו, ומה יחשבו, ומה יהיה, אני אומרת ככה, תקשיבו, אנחנו לא יודעים, אין לנו שליטה, הכל יכול להיות, מה אני יודעת, אולי מישהו שמע אותי עכשיו ואומר לי, אומר עליי דברים לא טובים, לא אוהב אותי, חושב שאני לא נחמדה, מה, בגלל זה אני לא אבוא, אני לא אדבר, אני כן אבוא ואני כן אדבר, מה אני אעשה אם מישהו לא אוהב? זה לא מותנה, אני לא אדבר בגלל שאולי מישהו יאהב או לא. אז אותו דבר בפרויקטים של מימון המונים, אני אומרת ליזמים שאני מלווה, שימו את זה בצד, אנחנו לא יודעים מה יקרה. נכון, הפרויקט יכול לא להצליח, זה הנתון מאליו. בואו עכשיו נגרום לו שיצליח, בואו נעשה את התוכנית פעולה, נבין מה הפעולות שאנחנו צריכים לעשות כדי שהוא כן יצליח. אני ממש לא מתעסקת בשום צורה לאורך שום שלב מהדרך בשלילי, במאים, וזה, אני לא יודעת, אני רק, מה כן, מה המטרה, ומה אני הולכת לעשות, ואנחנו, כשאני מייזמים, בשביל לגרום לזה לקרות. זהו, בזה אני מתרכזת, וכשעושים פעולה ועוד פעולה ועוד פעולה, זה אפקט מצטבר, זה אכן קורה.
מסע של 1,000 מילין מתחיל בצעד אחד קטן. ממש ככה. תעשו עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד.
זה עובד.
גליה יקרה. היה עונג לארח אותך.
תודה, תודה רבה.
תודה רבה שבאת.
היה כיף להתארח.
תודה רבה שבאת, באת ברחוק, אז תודה רבה.
תודה לך.
אני רוצה להגיד תודה רבה לגליה שכטר, על הסיפור השראה ועל כל הידע והטיפים שנתת לנו פה היום. תודה לכם שהייתם איתי, אני הייתי ענבר אם, אנחנו ניפגש ביום חמישי הבא בשעה 5, להתראות, סופה שמולה, ועד שבוע הבא, הסיוט נגמר וכולם, כולם, כולם בבית, אינשאללה.
למצוא את הרגע שלי לברוח, לנסוע יום יומיים לעבר תאים במוח. אני אוהב את הדרכים ואת הזמן שלי בחוץ, לילה בצפון, צימר בקיבוץ. אני אוהב להסתכל על החיים שלי מהצד, להבין שאני יודע גם לבד. אני אוהב את הצלילים החוזרים של העולם, 12 שניות לפני שנכנסים כולם. אני אוהב את הפנסים, את האורות ואת הידיים למעלה. אבל אחי אני אוהב לחזור הביתה אחרי שלא הייתי כל הלילה למצוא את השלווה שאני חי בה לפשוט מעלי את החיים איך אני אוהב לחזור הביתה הלב של האישה שאני חי איתה תחזיר את השפיות שלי אליי כבר ואת כל הרגעים הרגילים איך אני אוהב לחזור הביתה Yeah.
המציאות שותקת. נכנס לאוטו בלי כיוון, שם בוב מרלי הלקט. אני אוהב לנהוג דרומה, מצפה עד אלת. כביש 40 בלילה, נותן אחלה מפלט. אני אוהב את הגרגוע לכל מה שנעזב. זה עוזר לי להבין, כלום לא מובן מאליו. אני אוהב את הנחמה שנתנה לי הבמה. כל הזדמנות שונה לפזר את הנשמה. אני אוהב את האנשים, את המשקעות, אוהב את זה לאללה. אבל אחי אני אוהב לחזור הביתה אחרי שלא הייתי כל הלילה. למצוא את השלווה שאני חי בה, לפשוט מעלי את החיים. איך אני אוהב לחזור הביתה ללב של האישה שאני חי איתה. תחזיר את השפיות שלי אליי כבר, את כל הרגעים הרגילים. איך אני אוהב לחזור הביתה. מה פה חשוב? עושה בלילות החישוב. רגל אחת בבמה מנסה להיות שפוי בשילוב. זריקת השלבים הבאים ולמרות אחורי הקלעים, אני לא מחליף את החיים שלי בחיים. אבל אחי אני אוהב לחזור הביתה אחרי שלא הייתי כל הלילה. את השלווה שאני חי בה, לפשוט מעלי את החיים. איך אני אוהב לחזור הביתה ללב של האישה שאני חי איתה. תחזיר את השפיות שלי אליי כבר, את כל הרגעים הרגילים. איך אני אוהב לחזור הביתה.
ניסיתי, ניסיתי מאוד להילחם ברוחות, לא סיפרתי לך כמה. ניתקתי את עצמי מהרוב, אך בתוך המציאות חטפתי ג'ננה. אדם צריך שתהיה לו מילה, קצת מקום בעולם, אבל לא נשכחת. וכל אמיתי לתפילה ורגע מושלם, ללתת ולקחת ולא לפחד מהפחד. ניסיתי, ניסיתי לצוף יחסי אהבה, זה משחק מלוכלך קצת. מציפור שוב למדתי לעוף, לנחות בשלווה, לא ליפול על התחת. אדם צריך שתהיה לו מילה, קצת מקום בעולם, אבל לא נשכחת. כדי לתת ולקחת ולא לפחד מהפחד. תמשיך כי צריך להמשיך אם אתה אמיתי.